בגמרא במסכת עבודה זרה הביאו שלושה תנאים שהיה נסך שנגע בו גוי, ואני מדגיש עובד עבודה זרה, יהיה אסור בהנאה. צריך שיתקיימו שלושה תנאים: האחד, שיתכוון לנסך, זאת אומרת מהתורה לא יהיה היין יין נסך אלא אם כן יתכוון. שתיים, צריך שלא יהיה עוסק בדבר אחר. ושלוש, אז מה נפקא מינה אם התכוון או לא התכוון? נפקא מינה אם נפל לשם בטעות, נפל או נגע לא שלא במתכוון, אז הוא יכול לאסור אותו רק בשתייה, אבל בהנאה לא יאסור. וכל זה מדובר בעובד עבודה זרה. שלוש, עוד טעם צריך שיהיה, שיודע שזה יין. אבל אם לא ידע שזה יין, לא נעשה יין נסך. מה נפקא מינה? נפקא מינה, האמת שלגבינו היום, זה נפקא מינה רק לגבי גוי שהסגשנו, שהוא נוצרי, או אלה שעובדים אלילים, כמו בהודו ושאר המקומות. אבל ישמעאלים שהם לא אוסרים בהנאה, אוסרים רק בשתייה, או להבדיל, מחלל שבת ופרהסיה, שהוא צריך הרבה רחמים. האנשים היום חושבים שחילול שבת, כבר ברוב שאנחנו רגילים לראות מחללי שבת, אז כבר לא שמים לב, ולא יודעים שחילול שבת זה חמור מאוד מאוד. הגמרא אומרת שאין דבר שעובר על כל התורה כולה, נקרא מומר לכל התורה כולה, רק מי שעובד עבודה זרה, יהודי שעובד עבודה זרה לא עליכם, או מחלל שבת ופרהסיה. והיום לא שייך להגיד תינוק שנשבק, ורוב הפוסקים של ימינו גם הסכימו שאחרי שיש היום כל כך ידיעה וכל כך פרסום, יודעים שיש יהודים שומרי שבת והשבת היא מפורסמת וידועה בעולם, אז לא שייך להגיד בו תינוק שנשבע, אלא אם כן אחד שנולד בתור גוי, הוא חושב שהוא גוי, זה משהו אחר. אבל כל אלה שמהלכים בתוכנו, ויש כאלה עושים את זה במעל ובמרד, באים לבית הכנסת ועולה לתורה וקונה פתיחת ההיכל וספר כנדרי, וגם נהיים חזנים, לצערנו, מת אביו, הוא נהיה חזן, סיפר לי יהודי אחד שהגיע ממיאמי, אני לא יודע, ישראל, אתה יודע איפה זה מיאמי? אני גם, עוד לא, יש סיכוי ש... טוב, בסדר, אז אמר לי, היה במיאמי, וביום שבת התפלל בית הכנסת שם, ספרדים שלנו, 300 איש, והנה במנחה, אמרו בשעה 3 מנחה, והנה בשעה 2 הגיע יהודי אחד עם הרכב שלו ועצר את הרכב בחניון של בית הכנסת וסגר האוטו ונכנס לבית הכנסת והתחיל מפתח אליהו זכור לטוב, הנביא זכור לטוב, ואמר לא פחות ולא יותר, ומסלסל בקולו רבע שעה בפתיחת אליהו. ואחרי זה לשם ייחוד ולמנצח הוא בא לציון גואל, הכל כמו שצריך, והיה קרה בתורה והכל שמרחם. תראו איפה אנחנו נמצאים היום, גם פה אצלנו בארץ גם יש דברים כאלה. אז צריך לדעת ששבת כתוב עליה כי אות היא, אות היא לעולם, בני ובין בני ישראל אות היא לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ויום השביעי שבת והיא נפש. והשבת חמורה מאוד ושקולה כנגד כל התורה. שום מצווה לא אמר חוץ מברית קודש שהיא עוד בינינו ובינו, ואמר לעולם, כלומר הן בעולם הזה הן בעולם הבא. לכן צריך זהירות גדולה לגבי הדבר שזה בעוונות היום נהיה הדבר של מה בכך. אנחנו גם רואים אנשים מעלים שבת ורואים מכוניות ולא לא מתחשבים. לפי ההלכה אסור אפילו להסתכל בפניו כשהוא עובר רכב נוסע בשבת, זה במינן מזיק לאדם, לנפשו ולנשמתו. אשתדל לא להסתכל עליו, כי אסור להסתכל בפני רשע. יצחק אבינו, הגמרא אומרת, לא חהו עיניו, אלא מפני שיסתכל בפניו של עשיו, שנאמר, ויהי כי זקן יצחק ותכהנה עיניו מראות. נאמר, שאת פני רשע לא טוב. לפעמים מסתכלים בעיתונים, גם עיתונים כאילו שנקראים חרדים, יש שם כל מיני תמונות של מחללי שבת ובעלי נידות ואורך וטריפות, זה מזיק, זה מזיק לעיניים. אותו דבר עושים סרטים לילדים, סרט יוסף מוקיר שבת, תראה לאן הגענו, יוסף מוקיר שבת, סרט שמים לילד והשחקנים שם הם מחללי שבת. אם יוסף מוקיר שבת בעצמו ואם הגוי ששם במגבר שלו את המרגלית, זה מחלל השבת, נותנים את זה לילד קטן בגיל 3, 4, 5, 6 לראות את זה, מטמא את העיניים שלו. בספר חסידים כותב שאנחנו המבוגרים בעוונות הרבים כבר עבר מה שעבר השם מרחם וראינו מה שראינו, אבל אלה התינוקות הרכים, נשמות קדושות וטהורות, כל מראה קל שלא טוב מיד פוגם בנשמתו של הילד, ואחר כך לא יכול ללמוד תורה, מטמטמת ליבו, לכן צריך זהירות בזה מאוד מאוד מאוד. אז נחזור, אלה הם השלוש תנאים שאמרנו, שהם אחד, מה הם השלוש תנאים שם, תעזור לי, אחד שיתכוון ולא שנפל לתוך היין, לא שתינוק או ילד קטן שבכלל לא יודע לנסח ונגע בזה תינוק, אז לא אסר אותו בשתייה, בהנאה, אלא אסר אותו רק בשתייה. שתיים, צריך שיהיה יודע שזה יין. שלוש, ולא עסוק לדבר אחר, שאם היה עסוק לדבר אחר אז זה לא נקרא נסח, זה לא מהתורה. אבל שאר ההלכות, מה שלמדנו לגבי שאוסר את זה בשתייה, זה אינה חינמה, זה כן שייך בכל הדברים האלה. הראש כתב, חמור מאוד שתיית יין נסך, ומי שנכשל ושתה יין נסך, כתב יתענה 5 ימים. ולמה 5 ימים? למה דווקא המספר הזה? כיוון שנזכר בכתוב, בקשר לשתיית יין נסך, 5 פעמים גפן. אז הוא חטא בגפן העליונה, יש שם למעלה, אילן של גפנים, בגן עדן, הוא חטא ופגם בו, חס ושלום, מדירים אותו מגן עדן אחר כך. אז כדי שיתקן, צריך לצום 5 ימים כנגד 5 פעמים גפן. בחמישה ימים האלה לא צריך מקיומו יום כיפור, אלא מעלות השחר ועד צאת הכוכבים בלבד, בזה מכפר עליו את מה שעשה. עכשיו, איך? לא שומעתי. לא, לא חיה ברצף. יכול להיות שני חמישי, שני חמישי, שני, או אפילו יותר מפוזר, איכשהו יכול. העיקר שיכוון ויאמר שזה בעבור, שהוא מקבל את התענית, בעבור ששתה יין נסך. וככה יתחפר לו. יומיים רצופים, רבנו ארי כותב, מי שצם 48 שעות רצוף במקום 27 תעניות. 3 ימים רצופים, 72 יום, כותב רבנו ארי, זה במקום 40. כך כתב. ואם צם 6 ימים, זה 58,500 תעניות. ממוצאי שבת עד כניסת השבת. זה נקרא תענית הפסקה. אז נחזור לענייננו. נחזור לענייננו, עובד עבודה זרה, אוסר אמרנו במגע, פימרן, אפילו תינוק בן יומו. אז מה, לא אמרנו צריך שיהיה ברדעת. לא, זה לגבי שיעשה אותו אסור בהנאה. אבל לאסור אותו בשתייה, לכן צריך מאוד להיזהר. ואם יש תינוק, ילד, תינוק, בן חודש, או לא רק בן חודש, בן יום, הוא גוי, ונגע באצבע שלו ביין, אסר אותו. אסור לנו לשתות אותו. לכן צריך להשגיח. זה לפעמים יש כאלה שיש, כאלה שיש בהם עובדים זרים היום, בעוונות הרבים. הארץ מלאה מהם. אני לא יודע מי יתיר להכניס אותם לארץ ישראל. מפורש בתורה, לא תחונם, לא תיתן להם חניה בארץ. מייבאים עובדים לכאן, הם מושיבים אותם כאן, מחוץ לנזק שהם גורמים. עצם הישיבה של גוי עובד אלילים כאן אסורה. ועדים גם אם אדם מוכר דירה. היום זו בעיה חמורה מאוד, מושלת תושבי רמלה, לוד, ושאר הערים, יש הרבה פריפריה, אפילו פה בגירה הצרפתית, למה אני הולך רחוק? חצי מהשכונה היום, נחלתנו נהפכה לזרים, בתנו לנוכרים. הם בשביל לא, שלא יעמדו בבוקר במחסום, אז הם באים, קונים, משלמים המון כסף. ויהודים טיפשים, מוכרים להם דירות תוך ירושלים עיר הקודש. אז על מה אתם חוגגים את 6 הימים ואת שחרור ירושלים? איזה שחרור, איזה שחרור זה. ועל מה ולמה? אם יש גויים עליה, זה היא הארץ סובלת. רבי חיים הנעתר כתב, יש שתי גלויות הם. זה דברי הזוהר מפורשים. גלות אחת של יהודים שגרים, יוצאים מארץ ישראל לחוץ לארץ. זה בשביל זה יש שמיים פתוחים עכשיו, זה השר האוצר החדש הזה. חכם בן חכם. אז השמיים פתוחים. אז אלה שיוצאים לחוץ לארץ גורמים גלות השכינה. בגלות שנייה, כל גוי שנכנס לארץ ישראל ויושב פה, עושה גלות לארץ ישראל. ויותר חמור, גוי שעובד אלילים. דווקא מנה, פי ההלכה, אסור למכור לו בית. ורק למכור אפילו להזכיר לו דירה בארץ ישראל אסור. בזמנו היה בעיה עם אלה הצדלניקים, שברחו מלבנון, והגיעו לכאן, ובאו אליי לשאול אותי כמה הם... ולא רציתי, התייעצתי עם מרן רבנו עובדיה שיחיה. אמר שמעיקר ההלכה זה אסור, רק אלא אם כן נותן להם לכמה חודשים עד שיעבור זעם לשבת, זה אולי יהיה צד להקל, אולי גם, לא רצה לפסוק ביתר, כי שהם נוצרים, מרונים, נוצרים, אלה עובדי אלילים, אסור לצאת להם חניה בארץ. וכן גם כן הוא הדין לגבי אלה שהם האויבים שלנו, הם גם גויים, אלה, כי אסור אלא אם כן לקבל עליו שבע מצוות בני נוח. איזה שבע? שביעית של מצווה אחת הוא לא יקיים. זה שבע מצוות. ודאי שלא. תחילה תיקח יהודיה או יהודי. למה לקחת פיליפינים? למה לקחת את אלה? השם ירחם עלינו. לא, הבקבוק ודאי לא נאסר. מה שבקוש הוא נגע באותו יין שנגע בו נאסר, וגם היין שנגע בו, אם נגע בו בטעות או לא התכוון לנסח, אז הוא יכול להיות לאסור אותו רק בשתייה אבל לא בענה. כן, הוא נאסר רק בשתייה ולא בענה. עכשיו יש, אז אמרנו שהוא אוסר מגעו, וכך מרן פסק, אפילו תינוק בן יומו. וכתב מרן, אבל אם זה לא עובד עבודה זרה, זאת אומרת, התינוק הזה או הילד הזה נגע, והוא לא עובד עבודה זרה, נאסר רק בשתייה. דווקא מן האגם כעת, לגבי מחלי שבת, ולגבי כל אלה שנגעו ביין הזה הגלוי, אסרו הוא בשתייה בלבד. עכשיו, בשתייה, מה ראינו שבשתייה כן אוסר, ולא בהנאה? כל מי ששומר שבע מצוות, אז בהנאה הוא לא יאסור, אבל בשתייה הוא יאסור. זה אחד. שתיים, מל ולא טבל, יהודי, שמשום מה לא מלו אותו מסיבות רפואיות או כל סיבות אחרות, שבא לפה והוא מל, אבל עדיין לא טבל לשם גירות, זה נגע ביין, אסר אותו בשתייה. אפילו זה הברית מילה שלו עכשיו. עושים הברית מילה, והברית מילה עושים לו את הקידוש, את הברכה, כרגיל. וכן, גוי שאינו עובד עבודה זרה, הוא אוסר בשתייה, אלה כל אלה שאוסרים רק בשתייה ולא בהנאה. מומר, ישראל מומר, ישראל מומר הכוונה, או שהמיר את דתו, או שנשוי עם גויה שמשמור. קשורה עמו ככלב, זה כמו עובד עבודה זרה ממש. כך אמר הזוהר הקדוש, יש הרבה כאלה בעוונותינו הרבים, באים, מבקרים אצל ההורים, אצל המשפחה, מכבדים אותם, מקבלים אותם בסדר פנים יפות, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. אותה גויה יושבת שם על השולחן, מה עושה? רק שתראה כמה זה דבר חמור, היה מעשה בזמן הגאון מבינה, שהיה איזה יהודי אחד שקברו אותו, לא עליכם, יהודי כשר, צדיק, היו לו 14 ילדים, כולם מראי השם, עובדי השם, לומדים תורה, וכולם היו גם כן מתפרנסים מיגיע כפם. היהודי הזה, זקן ושבע ימים, קברו אותו בבית העלמין, וישבו שבעה עליו, ויושבים שבעה. והנה באמצע השבעה שניים מהבנים רואים אותו בחלום שהוא מהלך באמצע הבית, הולך ובא חסר מנוחה ופניו נפולות ויש לו צלב תלוי על צווארו ובוכה ופורש את ידיו, כאילו הוא לא דיבר כלום, אבל כאילו אומר להם תושיעו אותי. ואלה נבהלו, מה זה? טוב, מחורת עוד פעם נשנה הדבר, הלכו אצל הגאון, שלח אותם לרב שמונה על העיר הדיין, שהוא יעיין בעניין. אז הוא אמר, אני צריך להתייעץ איתו. אמר לו, אם כבודו מרשה שנפתח את הקבר. אמר, אם ישבו בדין והבדים נפסקו שמותר לפתוח את הקבר, למה? בשנה ראשונה יש שני איסורים. יש אסור לפתוח קבר של מת, הן מצד חרדת הדין, כי הוא חרד ומפחד שמזמינים אותו לבדין של מעלה, הוא לא יודע שזה אנחנו פותחים או מה, או לא. בעצם זה שמחטטים בקבר או שהקבר נפתח מהצד, נפרץ, בכוונה, לא בכוונה, מיד הוא חרד. ולמדנו את זה משמואל שאמר לשאול, ולמה הרגזתני לעלות? זה היה תוך 12 חודש של פטירתו של שמואל הנביא. ודבר שני, יש איסור של ניבול המת. כיוון שרואים אותו בניבולו, אז ניבול המת, רוב פוסקים כותבים, שזה שייך בשנה ראשונה. כיוון שאז נראה השם ישמור מה שקורה ממנו. אז עצם זה שרואים אותו במצב כזה, זה ביזיון גדול למת. אז יש שני איסורים. ישבו הבדים ואמרו, כיוון שהוא נשנה הדבר פעם שנייה, פעמיים בא בחלום ולשני בנים בא, אז צריכים לפתוח את הכלא, פסקו שצריכים לפתוח, והלכו עשרה שמה, ביקשו מחילה, קראו מה שקראו, פתחו את הקבר. מה היה כל הסיפור? היה מטבע של המדינה, של כמו תאמר שקל אחד של אותה מדינה, האיש חברה קדישה כשקבר אותו התכופף ונפל לו מהכיס של החולצה מטבע אחד ונפל על החזה שלו, ובמטבע היה ציור צלב, וזה הפריע לנפטר שם בעולם האמת. הוא בא להודיע להם, סילקו את זה, מיד סילקו את זה משם, ביקשו מחילה, סגרו את הקבר והלכו לשלום לבתיהם לשלום. אז תראה כמה אנחנו לא יכולים לדעת מה קורה שם למעלה בעולם העליון, מה שקורה. יש מובא בספר חסידים שאם גוי רואה איך שקוברים מת, זה מזיק למת. שעת הקבורה, אם יש גוי ירחיקו אותו או יסתירו, יעמדו בשורה לחסום שלא יראה איך הוא נכנס תוך הקבר, כי שעת הכניסה לקבר זה הכפרה הגדולה. לכן אז אומרים, נוהגים לומר את ג' מידות, שאלים אל מלך יושב על כיסא רחמים, אם זה יום שיש בו תחנון, ואומרים ויעבור, כדי לעורר רחמים על הנפטר הזה. שהמעבר יבו כותב שהוא קוברים כמה גדול מי שמזדרז לקבור את המת מה שיותר מהר, הן מצד שיש הלכה. אני לא יודע על מה סומכים היום שמלינים את המת על ימין ועל שמאל, לפעמים יומיים, לפעמים שלושה ברמינן. הרמב"ן נחמני בפירושו על התורה, על הפסוק לא תלין נבלתו על העץ, כתב בפירוש שכך נפסק בגמרא, שלא רק מי שתלוי או מי שתחייב בארבע מיתות בדינה, כל מת ומת מישראל, כל מי שמדין אותו עובר שתי עבירות מהתורה. אחד, לאו לא תלין נבלתו, משום לא תלין נבלתו. שתיים, מבטל מצוות עשה, כי קבור תקברנו ביום ההוא. שלוש, ואם זה בארץ ישראל, עובר גם עבירה שלישית, ולא תתמת אדמתך. אז בארץ ישראל הרבה יותר חמור, שלוש עבירות, בחוץ לארץ שתי עבירות. ולכן צריך להזדרז, קבור אותו מה שיותר מהר, כדי שלא יבוא לידי חס ושלום ניבול. אז זה ביזיון למת וצער גדול. אומר המעבר יבוק, שהוא גם צער מצד המזיקים שנבראו ממנו, שהם באים להיפרע ממנו. וכל רגע שהוא לא נמצא באדמה, הם עושים לו שמות, ואנחנו לא יודעים. גם הנשמה מפחדת, וגם הגוף עצמו. אומר, כשקוברים אותו, אז הוא מביא בשם הזוהר, אז יש לו שם הוויה שלמה שמגנה עליו. איפה יש הוויה? אומר, האדמה שהוא שוכב עליה למטה זה אותה. אחר כך גולל שסוגרים עליו ועל זה שמים אפר זה אותה שנייה. אז הנה פעמיים ה' יש בשם הוויה. אז ההיא ה' התחתונה, האחרונה, ה' העליונה מעליו. הנפטר עצמו הוא באמצע, הוא צורתו צורת ו'. אז הנה כ' ו' כ'. יש ה' זה אדמה למעלה, ו' זה הנפטר חוץ מכם, והיא האחרונה זה האדמה שמתחתיו. אחר כך תבוא נשמתו ותשמור עליו מלמעלה, זה אותי עוד. וכל זה לא יהיה עד שיסגרו את הקבר. כל עוד ולא נקבר, אוי ואבוי איזה דינים קוראים לו. כן היה רבי יעקב ישראל חוזה מלובלין. חוזה מלובלין, רבי יעקב יצחק, עליו השלום, אמר שהוא מתפלל שכשהוא ייפטר, מיד האדמה תיפתח והוא ייכנס בפנים. ככה. אפילו בלי, בלי שום טהרה, בלי שום זה, כי צריך מנוחה למד, זה עניין גדול מאוד. לכן צריך להיזהר בזה מאוד, מי שיש בידו הדבר, לעשות את זה כמה שיותר זריז, יותר טוב לנשמה, לנפש, למשפחה, לכולם, שלא יצטערו ושלא יהיה, ויהי רצון שלא יישמע שוד ושבר בגבולנו. תעשה מה שאתה רוצה, אני אצלי אמרתי, אתה רוצה להגיע על מה שאמרתי, תוסיף, אין לי בעיה. עכשיו, מה בן? מה היה בכיבוד הלוויה? איפה כתוב שהבן, איפה כתוב שהבן צריך להיות בלוויה? איפה? לאו בתורה, תורה חילקה שאמרה כבור תקברנו ביום ההוא, יש חילוק, תחפש בכל הפוסקים, אתן לך כל מה שתרצה, אין חילוק אם הבן נמצא או לא נמצא, מה זה קשור הבן נמצא? בלאו הכי, למה לא? תגיד כן. בלאו הכי, הבן לא יוצא אחרי המיטה, היום לא ככה נהגו, אז מה יש כמינה? אז עכשיו, אני לא יודע, אחרי כל מה שהסברתי לכם, עדיין אתם יש לכם פיקפוקים בזה, השם מרחם, השם מרחם. אז אם כן, זה, אני חוזר, מהם הדברים שכן גורם, שאסור בשתייה, אבל מותר בהנאה? גוי ששומר שבע מצוות, שים לב, אפילו שומר שבע מצוות, ונוגע ביין כיוון שהוא גוי, אז הוא אוסר אותו בשתייה. לא יעזור. רגע, תן לי לגמור. סליחה, תרשה לי. שתיים, מל ולא טבל. זה אפילו יהודי, שמל ולא טבל אוסר את היין. שלוש, גוי שאינו עובד עבוד הזרה, כמו מוסלמי שהוא מאמין באחדות האל. ארבע, ישראל מומר. ישראל מומר שתי משמעויות יש לו. האחד, שימיר, שעובד עבודה זרה, אפילו לא ימיר את דתו באופן רשמי. שתיים, שהוא נשוי לגויה. זה מאוד מאוד חמור, כל רגע שהגויה איתו. אחר כך חמש, מחלל שבת ופרהסייה. הרי זה בכלל אלה שנוגע ביין, עושה אותו בשתייה. שש, וזה הכי קשה מהכל, יהודי שהוא אנוס, אנוסים. כמו שהיה לצערנו בספרד, היה במשהד, היה בעוד כמה מדינות שהגויים גזרו על היהודים להמיר את דתם, והם היו כלפי חוץ מתנהגים, אם כמוסלמים, אם כנוצרים, אבל בסתר בבתיהם שמרו שבת ושמרו הכל, אבל כיוון שכלפי חוץ קיבלו עליהם דת זרה, דנו אותם כגויים שאם הוא נוגע ביין הוא אוסר אותו. זה חמור מאוד. לכן תדעו, יין, עניין של יין זה, יש לו קריטריון גבוה מאוד בהלכה, צריך להיזהר בזה מאוד מאוד. מה רצית לשאול, מחילה? יפה. מרן בהמשך באותו סימן מדבר בזה שאם יש מצב של שליש יין ושני שליש חומרים אחרים, זה לא יהיה יין נסך, זה מדין דגמרה, אבל זה לא יגהם מזור לנו. זה כל זה בתנאי שהוא עשה את זה בשביל איזה משקה מיוחד, אבל אם הוא קורא לו יין הוא מברך עליו הגפן, או כמו שלדעת הרמה אשכנזים מועיל עד 17% או 16.666 יין, זה עדיין ברכתו הגפן. אבל לנו, שאנחנו נוהגים כדעת מרן הבית יוסף, שצריך שיהיה 51% נטו יין, אז זה לא מועיל, אבל לדעת הרמה, הנה כאן, זה לא יעזור. למה? כמה שסוף סוף ברכתו הגפן. ברכתו הגפן, זה נהיה יין נסך. אז לכן, לא יעזור. יין מפוסטר, יין מבושל, אין דינו יין נסך. אבל כמה זה מפוסטר? כל שחיסרו משהו, או שראינו שעלו ממנו בועות בשעה שעמד על האש. זאת אומרת, 86 מעלות צלציוס היום, 86 מעלות, זה כבר יין מפוסטר שלא עושה אותו יין נסך. יין נסך מה? זה הדבר הראשון שדיברנו עליו, ארבע פעמים, חמש פעמים חזרנו על זה. יש מהתורה, יש מהתורה ויש מדרבנן. מהתורה יין נסך, הפסוק אומר אשר חלב זרחם או יוכלו ישתו יין נסיכם. התורה אוסרת יין נסיכם, יין שניסך גוי לעבודה זרה. זאת אומרת, זה רק יין של עובד אלילים, נוצרי, כומר. לקחת היין ופתח אותו, לא סגור שתי פקקים, אלא או פקק אחד או גלוי, ולניסר אותו לעבודה זרה, זה אסור מדאורייתא. זה יין דאורייתא. באו חכמים וגזרו ב-18 דברים, גזרו גם על סתם ינם, כך זה נקרא. מה זה סתם ינם? כל יין שנגע בו גוי, או ששייך לגוי, או שפתח אותו הגוי וכדומה, אסר אותו בשתייה ולא בענה. או גוי שאינו עובד אלילים. גוי שאינו עובד אלילים, זה מדרבנן, אז אסור רק בשתייה, אבל בהנאה מותר. אני יכול למכור אותו, יכול לתת אותו לגוי, יכול לעשות בו מה שאני רוצה, דברים אחרים.
כן.
יין, עוד אני חוזר, אני אומר לך, זה לא שווה, זה עדיין יין נסך, זה יין, כי זה יותר מזה. אפילו האלכוהול שיש היום, שעושים אותו על בסיס יין, הוא יין, הוא גמור. הוא זה, אותו דבר חומץ יין. מה זה חומץ יין? למדנו שבוע שעבר. אם הגוי נגע בו בעודו יין, אפילו שאחר כך נעשה חומץ, די, זה נאסר. אבל אם נגע בו אחרי שנהיה חומץ, אבל חומץ מלא מלא, חומץ 100%, לא חצי יין, חצי חומץ, או שטעמו כזה נוס על נוס, לא. זה לא יכול לעשות אותו יין נסך. והוא הדין, היום יש בממתקים, כל הממתקים שבאים מחוץ לארץ, אני לא מדבר על סין, הפשוטים האלה, אבל הרבה מהם, למשל יש כאלה של הסוכריות גומי, שיש היום, וכל מיני הכשרים יש, אתה לא יודע מי נתן שם, יש שם עיגול ויש ריבוע, ויש עיגול בריבוע וריבוע בעיגול. ואתה רואה כל מיני צורות, וכמה מיני חותמות יש, המכונה מדפיסה הכל, וכתב הרמב״ם, הנייר שובל הכל, וזה מכיל חומץ יין, גומי יין, חומצת יין, מכיל בתוך החומרים האלה. יש חמוצים כבושים שמגיעים מחוץ לארץ, שיש בהם חומצת יין, לכן מאוד היום צריך להיזהר, אנשים בלי לחשוב, קונים, רואים איזה חותמת, לוקחים, תיזהרו. חבל שנשרוף את הנשמות שלנו בכל מיני מאכלות אסורות. כן, כבודו. תכף. תכף אנחנו נלמד גם על זה, אבל אני אתן לך תשובה. אז אם היה, אם נמצא עדיין עם הענבים, ריסקת את הענבים והשארת את זה רסק, כך זה לא נהיה די נסך. אבל אם סיננת אותו, אפילו מיד, עכשיו דקה אחרי השחיטה, והוא נגע בזה, עשה את זה יין נסך. איך, מה, מה? יש להם כל מיני דודים שם ביקבים, זה עבודה שלהם, תשאיר את זה לאנשי המקצוע, אל תדאג אתה על הטכנולוגיה שלהם, מרבהים עליך פי כמה וכמה. שום הבדל, אין שום הבדל, אפילו מעט, אפילו הרבה, כל שנגע בו, יש רק הבדל אחד, עוד מעט נגיע לדין של צינוק. מה זה צינוק? ידוע שיש בהלכה, מחילה, מחילה, מחילה. יש בהלכה שאם אני שופך כעת מהבקבוק לתוך הכוס, אז נגיד שהכוס נאסר, אז החיבור של הנזילה מחבר את מה שיש בבקבוק או מה שיש בחבית. יש מקרים שכן, יש מקרים שלא. אז מרן חילק בצינוק, שזה כן נאסר, ניצוק, סליחה. כן. מרוב שהכניסו אותנו לצינוק פה במדינה הזאת, כן. ניצוק, זה נקרא ניצוק, שהוא יוצק, אז תודה על ההערה, אז ניצוק, מרן כתב, שרק אם זה כמו חבית רגילה או כמות סבירה, שזה נשפח, אז זה נחבר אותו וגם שלמעלה נאסר. אבל אם זה כמות גדולה, כמו חבית גדולה או בריכה של יין, ונזל ממנה לתוך כלי והגוי נוגע בכלי ואסר את הכלי, לא תאמר, בזה לא אומרים ניצוק, אלא מה שנשאר בבריכה זה עדיין מותר. כך מרן חילק. כן. יין נסך גם ביצע ענבים. כן. אם הוא מסונן. כך כתב מרן, מרן כתב שכל זה, כי זה גזרו חכמים, אז חכמים גזרו רק בהפסד מועט, אבל לא בהפסד מרובה. זה הרעיון, בהפסד מועט, לא בהפסד מרובה. עכשיו אמרנו את התנאים, עכשיו מה עם נגיעה? מה זה נגיעה שגוי נוגע? בתינוי יש המון הלכות ופרטים בנושא הזה בלי סוף. לא משנה במה נגע, נגע ביד, נגע באצבע, נגע ברגל, נגע באוזן, בכל איבר ואיבר מגופו, איפה שנגע, או אפילו בפה, הקריב את הפה שלו לחבית ונגע ביין, אסר אותו כולו. אז לכן צריך להיזהר מזה מאוד. והגמרא אומרת, מה יהיה אם למשל כלי שיש לו שתי פיות, הגמרא מביאה את כל הדוגמאות שיש, כלי שיש לו שתי פיות, מה יש לזה לכבודך, הבאתי את הדוגמה הזאת, ויהודים מפה וגוי מפה שמים קשית, זה מושך מפה וזה מושך מפה, כל עוד שתיהם שותים זה בסדר, היהודי שותה יין כשר, הגוי שותה יין נסך. אבל מתי תהיה הבעיה? תהיה הבעיה ברגע שהוא יפסיק, שהיהודי יסיים רגע אחד לנשום, הפך אוטומט כל היין שיש שם הפך להיות יין נסך. אז כל עוד ואתה שותה זה עדיין בסדר, ברגע שהפסקת אז כעת רק הגוי מושך, אז תן לך אפילו המשיכה שאיבה של הגוי ושמי. אתה איתי? אתה יודע מה זה מזכיר לי העובדה הזאת? מה כן? היה מישהו שהווספה שלו נגמר הדלק והוא הכניס צינור לאיזה מישהו שם ושאב ממנו את הדלק, אתה זוכר? כן, אנחנו לא מזכירים שמות, כן. אז זה נקרא, במקרה כזה להבדיל, אם הגוי מושך הוא עושה את זה יין נסך, וזה נקרא נגיעת הגוי בפה. גוי שנגע עם כפפות, יפה אתה שואל, מרן מביא אחר כך, יש דין של כוחו וכוח כוחו, ויש כוח כוח כוחו. אז כוחו אסור, כוח כוחו גם כן אסור, כוח כוח כוחו מותר. מה זה כוח כוח כוחו? מרן הביא דוגמה, הם היו בקיאים, כל החכמים יודעים בדיוק איך עושים יין, איך עושים זה. היו עושים יין, היה להם דפים, קוראים לזה דפים, מה זה דפים? לוחות של עץ, שהלוחות האלה היו מכות על הענבים בתוך הגת. אבל הלוח הזה הוא עובד ומחובר בגלגל. יש גלגל שמסתובב ואז גורם שהלוח ינוע וירד למטה, למטה, למטה. לגלגל יש קורה. עכשיו הקורה זה כוחו. כי הוא לא נוגע בוא נגיד אם הוא ייקח את הקורה ויקה, אז הוא לא נוגע ביד, אלא נוגע בכוחו. הקורה זה אחד, כוחו. הגלגל יקרא כוח כוחו. אבל הדף זה כוח כוח כוחו וזה מותר. אז כתב מרן שבמקרה כזה שככה עשה הגוי, נגע רק בקורה ולא בגלגל, עדיין לא אסר את היין. אבל נגע בגלגל או סיבב את הגלגל, ברגע סיבב את הגלגל, אז הגלגל מניע את הלוחות שהן מפעילות, וממילא זה כוח כוח, זה כוח כוחו וזה אסור. עכשיו כמה מנהיום במכונות שיש, מפעילים מכונות, אז גם שם צריך לדעת איך המכונה בנויה, איך היא נעשית, מה מניע את מה, לפי זה אתה יכול לדעת אם זה כוחו או כוח כוחו או כוח כוח כוחו. לא שמעתי, סליחה. כן, כן, הוא נגיע לזה. מה? מה? מה נחל לשבת? מה הכנסת כעת מהל לשבת באמצע? הל לשבת בכל מקרה הוא עושה רק בשתייה, הוא לא יסור בענה. כן, בטח, הוא עושה בשתייה, בוודאי. אבל לא בזהו. עכשיו, מרן כתב שאם הוא פתח את החבית, אבל לא נענע אותה. זאת אומרת, אנחנו יודעים, זו חבית, נגיד של 200 ליטר, 300 ליטר, יש אפילו יותר, זה דבדים ענקיים. והוא הגיף את המגופה, זאת אומרת, תרים את המכסה, ואני יודע שהיין בפנים לא זז. זאת אומרת, אם מכוחו היין זז, גמרנו על הכל. אבל הוא הרים רק את המגופה ולא זז, אז יש. היה מקרה כזה באיזה יקב, שני כמה חודשים, שנכנסו לשם, זה היה בליל שבת, נכנסו ועשו שם שמות בדבדים של הזה, זה באיזה מושב ששם יש להם איזה יקב, ונכנסו שם, באו לשאול מה עושים. אז נכנסנו לסוגיה הזאת, מה עושים עם היין, האם היה יין נסך או לא. אז מה שהם שפכו מים עשו גם, פתחו את הברזים של החביות, נתנו ליין להישפך. עכשיו זה היה ספק מי אלה. לא ידוע אם זה בריונים, לא הולכים משלנו, אבל טוב, זה מחלל שבת. או שזה מוסלמים, נוצרים, זה היה מאוד מאוד רחוק. להגיד שזה נוצרים, זה היה יותר נראה יד של מוסלמים, או של אלה שאוסרים רק בשתייה ולא בהנאה. עכשיו, מה נפקה מינה? נפקה מינה מקום שזה ספק. שאר הדבד... היה עוד איזה שני דודים שהיו בצד שהם לא נגעו בהם. בניכר שלא נגעו בהם. אבל מה היה הבעיה? אולי נהנעו, אולי לא נהנעו. אז נהנעו, זה היה סגור. וזה לא רק סגור, זה סגור גם הרמטי. יש שם גם כל מיני, כמין מנעולים למעלה עם שעונים שיש שם שסוגרים את זה, וצריך איזה מנוף מיוחד כדי לפתוח את זה. זה גם חשמלי. ובברזים הם לא נגעו. אז כל אלה שהם נגעו בהם, אסרנו אותם. זה מדין יין נסך, תגיד זה אסור בשתייה. שאלה מה שנשאר בדוד. עכשיו מה שנשאר בדוד, לא הכל יורד, כי הברז נמצא קצת גבוה, כמו במחם של שבת, אז מה שבתחתית, זה עדיין, זה לא, זה אין סופו לרד, זה ודאי יהיה מותר. אז שם היה איזה לפחות איזה 50 ליטר, לכל חבית. אז זה עוד הייתה הצלה. אבל אותם שתי חביות, ענקיות, דבדים, ענקיים ממש, כפול מקומת אדם, זה כמעט 3 מטר גובה כל אחד, ורחבים מאוד. אלה היה נשארו, היה השארית הפלטה, שנשארה שהייתה כן מותרת. נפקא מינה שרק בוודאי אנחנו נאסור, לא ודאי, וכאן היה גם סימנים בשטח שהם לא נגעו בזה. כמה שלא נגעו בזה, אז יש צד ל... לא שהם התכוונו לעשות את זה יין נסך, הם לא יודעים את ה... הם רצו לחבל, באו לחבל. כן. מה השאלה? תכף, עוד נגיע לזה. מה אומר? שנייה, אני. כן, מה אומר כבודו? מיץ ענבים עם מה? לא, מיץ ענבים, תדע, כל מיץ ענבים שיש היום בשוק, אבל אי אפשר לבקבק אותו בבקבוק אם הוא לא עובר פסטור. אחרת הוא מתחלקל מיד. תוך אפילו יממה, שתי יממות, הוא מסריח, מבאיש, ולא ראוי לשתייה. אז הם מפסטרים. כך שאין לנו בעיה. עכשיו, לגבי מה שאתה שאלת, של היננים שהם, זה דבר ידוע, שהם לא נוגעים ביין. אמנם, ודאי שבשתייה יכול להיות שהוא יאסור, אבל בהנאה בטח שהוא לא יאסור. למה? אמרנו שיש 3 תנאים מתי זה נאסר, דווקא שיודע שהוא יין והתכוון לנסך, ושלא יהיה עוסק לדבר אחר, וכאן הוא לא מתכוון לנסך, אבל יש צד של שתייה, מי יעשו בשתייה? דבר ידוע, היום כל היקבים היום פה בארץ, הגדולים או הידועים שהם מפוקחים, הינן אין לו שום גישה לאזור של בריכות היין, ולא לאזור החביות, אלא יש לו אגף משלו ששם הוא יושב, ויש איזה זמנים מסוימים ביום שמביאים לו שם ינות לטעימה, שהוא לפי זה מחליט איזה יין זה ומה צריך להוסיף לו. אז רק אותו יין שיש אצלו, את זה אחר כך שופכים. אבל לשאר לא, אין, אז כך שאין לנו את הבעיה הזאת. מקפידים על זה. לא, אבל היננים יש כאלה. למשל ברמת הגולן, אני הייתי שם, והוא נזהר, הוא יודע בעצמו, הוא אומר לי, הוא לא מגיע לשם. ואותו הדבר, האמת שכולם, כמו שאמרת, הם שומרי שבת. סליחה? כן, כולם שומרי שבת, ברוך השם. יש אגף מסוים, לא, אל תעשה הכללות, זה לא כל המקומות. הרבה דברים השתנו. עד היום? יכול להיות. יכול להיות שיש, תלוי איזה. כן. עכשיו, דבר נוסף, מרן כותב שאם הוא פתח את החבית ולא נהנה, אז אם ראינו שהיא נשארה כמו שהיא, מותר. עכשיו אומר מרן דבר פלא. אם הוא בא הגוי ונגיד הרים את החבית, או מכוחו הרים את החבית, ויש לך דרך להציל את היין, אם תפתח מלמטה, נגיד את הברז או את התחתית, ועדיין זה ביד שלו. כל היין שיוצא על ידך, אתה מציל אותו. אבל היין שהוא ירים אותו אחר כך כשישאר בחבית, זה היין יהיה אסור. אז יש מצב שהגוי מרים את החבית, ואז אנחנו מצילים את היין שיש בתוכו, אם אנחנו שואבים אותו מלמטה. לא, הוא לא נהנה עדיין. הוא עוד לא נהנה. היין לא התענע בפנים. היה סגור. ולא התנענע. אז אנחנו פתחנו אותו מלמטה ואנחנו שאבנו אותו. אז אני היהודי כעת מוריד את היין, אתה מציל את היין אפילו שהוא עדיין בידיים של הגוי. עכשיו, לכן כל פרט קטן בטכניקה הזאת משנה. העניין הוא, אם הוא כן נענע את היין, ונענע את היין כאשר היה גלוי, אז הוא אסר אותו. אבל אם לא נענע אותו, או שהיין היה סגור, אין בזה שום בעיה. מועדים, מרן כותב, אם גוי שם ידו על החבית. מה שלפעמים קורה, שהם עושים סיור בתוך, איך קורא לזה? המרטף של היקב. כל היקבים, היום שלהם מרטפים, ושם נמצאים החביות של היינות והחביות סגורות. הוא עבר שם ונתן מכה על החבית. אם תיתן מכה על החבית, מה שתיתן, שום דבר לא יזוז שם. אומר מרן שהוא נגע על החבית מבחוץ, לא אסר אותה, אין לנו שום בעיה. עדיין היין שבפנים הוא מותר. עכשיו, מה יהיה אם הכניס קנה מדידה? זה מה שאמרת, הכניס מקל כדי לדעת עד איפה נמצא היין ואיפה נמצא הבוץ, זה השמרים שם. הכניס מקל מדידה, אסר אותו בשתייה, אבל מותר בהנאה, וזה מדובר אפילו בנוצרי. כרגע שהכניס מקל, אז זה מכוחו היין התנענע כעת, אז הוא לא התכוון כאן לנסח, כי הוא עסוק בדבר אחר, הוא עסוק במדידה. אז אין לנו את התנאי, שלושת התנאים שצריך, שלא יהיה עסוק בדבר אחר, כי כאן היה עסוק בדבר אחר כדי למדוד את היין. אז רק אסר אותו בשתייה ולא אסר אותו בהנאה. עכשיו מה יישא? אני אשאל אותך שאלה. אם גוי נפל לתוך חבית של יין או בריכה של יין, והוא נוצרי, בן נוצרי, בן בנו של עשיו הרשע, לא יודע, לא משנה, הוא נפל שם, החליק מניין לך שאמרת שהכל מותר? שמה? גוי נפל לתוך החבית והוא יצא, לא אתה הוצאת אותו, אז הוא נענע את היין בפנים שהוא היה. מרן מחלק בין אם הוא יצא מת או יצא חי. מרן אומר, אם הוא יצא מת, אז זה רק אסור בשתייה, אבל מותר בהנאה. למה לא היה לו זמן לנסח את זה וכבר יצאה נפשו? אבל אם יצא חי, אנחנו אומרים שבשעה שהוא יצא, וזה נוצרי, בשעה שהוא יצא, עוד רגליו ביין, או ידיו נוגעות ביין, הוא אסר אותו. אז זה אסור גם בשתייה. זה ההבדל, אם יצא מת או יצא חי. זה מפורש בשולחן ערוך. מה זה הפסד? זה הפסד, זה חבית יין, מה זה? כולה יין, מה אתה עושה מזה דבר? זה אוקיינוס? איך? בריכות מה? ודאי, זה ודאי, אין ספק. אז נפל לשם, נפל יהודי, ובא גוי והציל אותו. עכשיו זה קצת יותר מסובך. למה? היהודי נפל. היהודי לא עשה, לא עשה כלום. אבל הגוי בשעה שבא להוציא את הישראל נגע, אז השאלה אם הוא נגע ביין או לא נגע ביין. אם רק נגע ביהודי, ואפילו שהיהודי כולו טבול ביין והוא מחבר כאילו ניצוק, שזה מחבר את היין עם למטה, הרי יש לנו דין בדיוק הפוך. מה? יש לי מקווה של 40 שעה מדודות, בדיוק 40 שעה, לא פחות ולא יותר, ונכנס אדם שמה ויצא, נפסל המקווה. למה? כשהוא יצא הוא הוריד מהכמות של המים אפילו כוס אחד, שתי כוסות, ליטר, חצי ליטר, אז זה פסול. אבל בעודו בתוך המים נכנס יהודי אחר וטבל, וכל עוד והראשון אפילו יצא ועדיין רגליו נוגעות במים, כך אמרה המשנה, זה כאשר. למה? הוא מחבר. אבל כאן הדין שונה, כאן כדי לנסח אני צריך שהוא ייגע ביין. אם הוא לא נגע ביין עצמו אלא הוא נגע רק ביהודי והוציא אותו, חילץ אותו משם, אז זה מותר, היין הזה מותר. אבל נגע ביין אסור. לקח אבן וזרק לתוך היין, מה אתה אומר מוישלה? שמי תעזור. לקח אבן וזרק לתוך היין, מה המצב? מה עושים עכשיו?
נו, נו.
נו, יפה, כן. אז מה נהיה עכשיו? לא, אבל... יפה, יפה. אתה מתחיל להתקרב. אתה מתחיל להתקרב, יפה. אז כאן זה מתחיל להיות מורכב הנושא. תדע, אין הלכות קשות ופרטים כמו בהלכות האלה. מרן מחלק בין אם הוא זרק את זה באוויר לבין הוא מגלגל את האבן. מתי אני אומר שזה כוחו שהוא גלגל? למשל, הוא גלגל כדור, הוא מגלגל אותו, והוא מתגלגל, 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 ונופל ליין. אז זה נקרא מכוחו, זה אסר אותו. אבל הוא זרק אותו, אז התנתק, כשהאבן הייתה באוויר, היא התנתקה ממנו. האבן נצנחה לבדה. אומר מרן, זה מותר בשתייה, אפילו בשתייה מותר. מרן לא חילק. כי יכול להיות מישהו יבוא באמצע ויתפוס את האבן, יקלוט אותה. לא, אבל זה כוחו. זה, אף אחד לא עצר, וזה התגלגל מכוחו ונפל לתוך היין. כלומר שזה מכוחו ממש, זה כאן בא הדין של כוחו, ואסר את היין. אז אם זה התגלגל, יש הבדל בין גלגל לבין זרק. אז כך מרן כתב. זרק מים, או יפה, יפה. כי כאן סוף סוף זה נזק, הוא מתכוון לעשות נזק. זה גם אחד הטעמים שהתוספות הביאו. עכשיו, מה הדין אם זרק מים לתוך החבית של היין? אז אם זרק מים, שוב, כדי להכעיס או כדי סתם לקלקל או סתם שיגעון משחק, לא עשה כלום, לא עשה. אבל אם התכוון למזוג, בזמנם היו שותים את היין מזוג, היין היה חזק מאוד. לא שותים אותו כמו שהוא, מערבים בו מים ושותים. עד שליש, עוד יותר מזה, בזמן התלמוד הוא, ינות שלהם היו חזקים מאוד. כל חמרה, דלה דרי הלחת תלתה, לא חמרה. ומה זה הלחת תלתה? אז כך אמרו זה שישית. מכאן נצא 16%, 16.66, שזה שישית של הכמות, אז ינות שלהם היו חזקים. אלא שהריף כתב, הריף היה לפני 900 שנה, רבי יצחק אלפסי. ראשון הפוסקים הראשונים. הוא היה אחרי הגאונים, בדיוק תלמיד של הגאונים, תלמיד של רבנו חננאל. כתב הריף עליו השלום, שתדע שכל זה עד הזמן שלנו אומר, שבזמן שלפנינו היו היינות שלהם מאוד חזקים, אז היה מועיל שישית. שאין כמיימנו שהיינות שלנו חלשים הם, צריך שיהיה 51%. כך כתב הריף. לא, 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 נטו מה שיצא מהענבים. אני צריך נטו מה שיצא מהענבים, 51%. כדי לברך עליו בורא פרי הגפן. לכן, האשכנזים יש להם על מה לסמוך על דעת הרמ"א, 16.66, ברכים הגפן, אנחנו הספרדים, נוהגים כדעת מרן בית יוסף, שצריך שיהיה לפחות 51% נטו יין. לא שמעתי? מה פתאום? ברכה לב הגפן? ברכה לב התלה? איך אתה יורה ככה באוויר? מה קרה לך? זה א', וב', קידוש של ליל שבת חמר מדינה מועיל? קידוש של ליל שבת? לא. אתה תהיה צודק בקידוש של בוקר, של שחרית, או בשביל הבדלה, ואז אתה ברכה לב שהכל. אבל קידוש של הלילה יקדש על הפת, אין מה לעשות.
יש לי כוס יין ומסג לי כמה טיפות מים.
או, הוא התכוון למזוג, אסר אותו. זה הבעיה, לכן תיזהר. לכן אף פעם לא להחזיק יין חי בלתי מבושל כשיש גוי בשטח. שהגוי בשטח צריך להיות במתח. תיזהר. עכשיו מויסה, שמי, 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 מה הדין גוי שותה, מג'נון, נגע ביין? חולה, חולה, שותה בטט. אסר אותו או לא? אין לו דעת. גוי שותה, מפורש בדברי הרמב״ם, שנגע ביין, לא אסרו. אם כי כולם הם שותים, אבל יש שותים. לא, אפילו בשתייה. מותר לחלוטין. אז לכן נשאל אותך בן אדם, איפה מצינו שגוי נגע ביין עצמו, הכניס את היד שלו לתוך היין, והוא נוצרי גמור, והיין לא נאסר אפילו בשתייה. שהוא שותה משוגע. היה שם בקבוק פתוח והתנענע, אז בשתייה אשר אותו, אבל בהנאה לא אשר אותו. בעיה גדולה באולם שמחות במסעדות, אמרתי לכם כבר, אנשים הולכים למסעדות ואוכלים שם, ויש שם למעלה במדף שורות של בקבוקי יין, זה חצי, זה שלושת רבעי, זה שני שליש, זה רבע, והוא אומר לו, תן לי מזה, תן לי מזה, לך תדע, כולם נגעו בזה, אוי ואבוי. וגם בברית מילה, באים לברית מילה, והוא פותח את היין ומשאיר אותו שם עומד, ושם עומדים אנשים שאתה רואה אותם שהם מחללי שבת, או יש שם גם גויים, מלצרים גויים, נוגעים ביין, צריך להיזהר. לכן יין פתוח תמיד להחזיק אצלך. לא לנתק אותו רגע. אמרנו את זה כבר. בסעודות, אדם הולך לאירועים, הולך לכל מיני מקומות, שמים בקבוקי יין על השולחן, ופותחים, מתחילים למזוג. נספיק שיש מחלל שבת אחד יגע בו, ימזוג, אמרנו. למה לך להיכנס לכל התסבוכת? כן. איך? האמת שלא אסר אותו, אבל אנחנו לא נשתה אותו. בכל זאת, יש להחמיר, לא לשתות. למה מה? כך גזרו חכמים. גזרו חכמים שגוי, אפילו תינוק בן יומו, כך הגמרא אומרת, אפילו תינוק בן יומו יאסור. למה? אז סופו שיהיה לו דעת, כי אחר כך אתה לא תחלק בין תינוק בגילאים, אז איפה תעשה את ההגבלה? אבל בשוטה שהכל יודעים שהוא מסכן, מטורף, חולה נפש, אז בזה לא אסרו. מה? אני לא יודע על איזה תירושים, אני לא הייתי שם, אני לא מכיר. אני לא יודע, כתוב, הרבה דברים כתוב, הרבה דברים שהם הרבה דברים, גם שר האוצר שלנו הוא טבעי, אבל הוא לא זה. אם הוא יגע ביין, אנחנו לא נשתה אותו. אז תלוי, אמרתי, שאם היום בטכניקות שיש היום, צריך לדעת איך זה עובד, ואם זה גרם גרמה, אם זה כוחו, יהיה מותר. אבל אם זה כוחו או כוחו, זה אסור. פשוט. כן, תשאל אותו אם הוא מאמין, לא, תשאל אותו אם הוא מאמין בקדוש ברוך הוא או לא. אם הוא מתפלל, כמה פעמים הוא מתפלל? ומתי? אם הוא צם ברמד שלהם. תשאל אותו. לא, אותו דבר. בין זכר ובין נקבה. לא, מרן אמר אפילו תינוק בן יומו, כל הגויים אמר. אפילו תינוק בן יומו, אין לי פה את מרן, לא קראתי לך פה את השולחן ערוך, כי זה ים של הלכות, הנושא של יין נסך, למעלה מעשרה סימנים קדושים, זה ים של הלכות. אחר כך זרק ענבים לתוך בור של יין, יש שם יין, הוא לקח ענבים וזרק אותם, אומר מרן זה מותר, ואפילו שהענבים חלקם היו פצועים, שכבר זב מהם יין, זאת אומרת, אז אני אומר שאולי כשהוא זרק את הענבים, לא אולי אפילו ודאי, זב מהם יין, העמית שלהם לתוך היין, לא, בזה לא גזרו חכמים, לכן מקרה כזה זה מותר, זה מותר, כמו אומר מרן, כמו במים, אם זרק מים סתם, התכוון כאילו להרבות את היין, לא התכוון למזוג אותו, אז לא אסר אותו, אבל אם התכוון למזוג כדי שיראו מלשתייה, זה ודאי אסור. עוזרת בבית שהזיזה את החביות של היין. כן, שאלה זו כבר לפני 45 שנה שאלו את חכם בן ציון להסתפק בזה. אז אם זה יין יין והיה יין לא סגור, זה נאסר. אבל אם היה יין סגור, לא נאסר. אז עכשיו עוד דבר, מה הדין אם יתערב? יין כשר עם יין נסך, בתערבתו, עושה או לא? עוד רבה, כבוד הרב. יין כשר שעורב ליין נסך, עושה אותו. אבל מרן במקום שם כתב שאם זה היה כמות גדולה, האמת שמרן לא אמר כמה, אמר חבית גדולה. חבית של זמנם זה בערך 60-70 ליטר של יין, שזה נקרא חבית גדולה, הוא היום חבית ממוצעת שיש בה יקבים, זה באמת הכמות שיש שם, 60 ליטר ומעלה. לא בגלל שבטל ב-60, אז אני אומר במקרה כזה זה יהיה מותר. וככה אומר מרן, לפי ההלכה זה מותר ואין בזה שום... סליחה? למה שבכמות גדולה לא אסרו? בטל, אין לו טעם, כן. הטעם שלא בטל. עכשיו מרן כותב עוד דבר, יש עוד בעיה חמורה מאוד, שאם ישאיר את הגוי לבד עם היין. השאיר את הגוי לבד עם היין, ומרן כותב בפירוש שהתייחד עם היין. הגוי, היין הזה נאסר. סליחה? לא, זה אין בעיה, זה כבר אמרנו, היינות שיש לנו היום כיוון שהם סגורים חותם בתוך חותם, אין שום בעיה. אבל כשזה לא חותם בתוך חותם, והגוי נשאר שם לבדו, הגוי נשאר, נכון, יין ביתי יש לו בבית יין, והוא השאיר גוי שם, עובד גוי שם, היין הזה נאסר. אבל מרן כתב שאם הוא לא גוי, יש רק צד אחד להקל, אם זה גוי שאינו עובד עבודה זרה, כמו מוסלמי, והשאיר אותו לא לגמרי, אלא עד מיל, 18 דקות. זה הכלל, תמיד 18 דקות זה פסק זמן שעדיין זה תוך כדי הזמן שלא נאסר. עד 18 דקות, וגוי מוסלמי, אז היין הזה לא נאסר. יותר מ-18 דקות גזרו חכמים, לכן אסור להשאיר יין בהישג יד של גוי, ומי שיש לו יין בבית, אז פתוח, זאת אומרת, יינות פתוחים, ישים את זה בארון נעול. ישים את זה במקום נעול שאין שם גישה לגוי, או בקבוקים סגורים. אם היהודי נכנס ויוצא כל הזמן, ותוך פרק זמן של מיל זה מועיל, כמו מלחה, אם גוי מולח בשר, אותו דין, יש לנו את זה בהרבה דברים. אז אם, לכן צריך מאוד להיזהר, שהיום גויים מצויים אצלנו, אז להיזהר שלא להשאיר גוי לבד עם יין פתוח או יין שאינו סגור שתי חותמות. או יש, רגע, יש פתרון לאלה שעושים יין בבית וסגר את הזה, לקחת איזה סלוטפ או איזה משהו ולהדביק על המכסה עם החבית. אבל שיהיה לך סימן היכר, שאם הוא פתח את זה אתה תדע שזה נפתח. בתנאי זה, שתעשה לך שם איזה סימניה, ואז לא תהיה בעיה. לא, 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 לא יתירו, לא יתירו. לא ידע ש... אפילו, אבל זה נאסר בשתייה. שם, השלוש תנאים שאמרנו, אני חוזר ואומר, השלוש תנאים שאמרנו זה לגבי לאסור אותו בהנאה. אבל לגבי לאסור בשתייה, בכל מקרה, גם אם חסר אחד מהתנאים הוא נאסר בשתייה. אז זה, כדי להציל את זה גם בשתייה, לא להשאיר את הגוי לבד, שיתייחד עם היין. והשם יתברך יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, נזכה לגאולה השלמה, שתבוא בנחת ולא בצער, יהיה רצון.